השמיימיות למציאות גשמית. והכי בשוק הימינה וסמלה, וכך צריכים זהירות בשוק הימין והשמאל שהם נצח והוד דזירנפי, שביניהם היסוד. מדובר במשולש, נצח, הוד ויסוד. המשולש הזה הוא חיוני לבריאות העולמית. נצח, הוד ויסוד. כאן זה השוקיים, כאן זה הברית. תמן שם נאחזים אלוהים אחרים שהם הקליפות. צריך להיזהר מאוד שאם חלילה יש אחיזה במקום הזה, כאן זה נקודת הטבור, ולמעלה למטה מהטבור זה בעצם כל החלק התחתון של הגוף. וכאן יש אחיזה חלילה למה שנקרא אלוהים אחרים. זאת אומרת, במקום שנמצאים במדרגה של קדושה, הרי יש חמש אותיות בשם אלוהים, זאת אומרת שיש 5 כפול 4 זה 20, 20 כפול 3 זה 60, 60 כפול 2 זה 120, 120 כפול 1 120. זאת אומרת שבחמש אותיות יש 120 צירופים. ברגע ש יוצאים מ-120 צירופים, חלילה יכולים להגיע למדרגה של אלוהים אחרים. במקום אלוהים דקדושה, מגיעים למדרגה שהיא חיצונית. שזה בעצם הרובד של הקליפות. ולכן צריך לקרבת תמן עטוון. לכן אין צריך לקרב שם שם את 4 אותיות שם הוויה. יש אותיות י' בנצח ששם עמידת יעקב, ואותיות ו' בהוד ששם עמידת רחל. ומתייחדים על ידי היסוד באימות החול. י' פה, ו' פה. באימות החול יש קיבור ביניהם. בזמנה דאלוהים אחרים תמן דאינון מסתרה דעבודה זרה. מתי? ימות החול. ימות החול שליטה של חיצונים, בזמן שאלוהים אחרים שהם מצד עבודה זרה נמצאים שם. כי חז ושלום הם יתאחזו באותיות השם חלילה וחז. ואסור שתהיה אחיזה באותיות. כדי שלא יהיה כוח יניקה למדרגות חיצוניות. ולכן הקדוש ברוך הוא תמיד שומר את עולמו לבל תהיה יניקה אפילו בזמנים של גלות, ודווקא בזמנים של גלות. ולכן היניקה לא מגיעה לשום מקום בעולם, כמובן גם לא לישראל. כאילו הברזים נסגרים גם בזמן הגלות, כדי שלא תהיה יניקה לחיצונים. ורזה דמילה בסוד הדבר הוא מה שכתוב, ויקריבו לפני השם אש זרה, נדב ואביהו. כן, מה זה אש זרה? על ידי זה גרמו אחיזת הקליפות שהשם הוויה, שבשם הוויה, לכן אין שום. זאת אומרת שנדב ואביהו הכניסו את המדרגה הזאת של היניקה, בגלל שהם עשו את מה שהם עשו, בלי התוכן האמיתי. אפשר לקרוא לזה חסרי לבושים, אפשר לקרוא לזה שטויי יין, וכל מה שחז"ל אמרו ביחס לאותה עבירה, לאותו חטא. בפנימיות זה אומר שהם בעצם גרמו לחיבור בזמן שאינו ראוי. כשהקדוש ברוך הוא מלווה את המהלך, צריך לעשות אותו. אבל לפעמים אין כבר ליווי של המהלך, ולכן צריך להימנע ממנו. וזה בעצם חוכמה גדולה מאוד, לדעת מתי יש מהלכים שהם אלוהיים, ומתי יש מהלכים שהם המצאה של האדם עצמו, שהוא חושב שזה הזמן, אבל זה לא הזמן. כמו שהיה אצל מי שהיו אמורים לעלות לארץ ישראל בזמן, ולא ניצלו את הפתח. למחרת רצו לעלות. אין כבר אפשרות, זה כבר לא הזמן. ולכן חס וחלילה נהנשו אפילו שהם היו בדרך לארץ ישראל. זה אומר שיש זמנים בהם יש פתחים מיוחדים בהיסטוריה, מבחינת הזמן, מבחינת המקום ומבחינת הנפש. ולכן צריך כל הזמן לדייק בזמנים. זה אחד מהסודות הגדולים בהיסטוריה ובמציאות בכלל, לדעת לזמן, להזמין את הזמן, כדי שיהיה זימון. ומי שלא יודע לדייק בדבר הזה, והזמנים אצלו אינם זמנים, אז חלילה יש חשש לאחיזה של החיצונים בדבר הזה. וזה גורם בעצם שירידת השפע תהיה גם כן על מקומות לא רצויים. ואז זה נותן כוח לאותן מדרגות, למרות שביסוד אסור להם לתת להם כוח. ואז העולם יונק ממציאות שהייתה אמורה להגיע לישראל כדי לחבר בין העולמות, כי לכך נוצרנו, ובמקום זה אז יש חיבורים אחרים, בגוונים אחרים, במציאות שהיא אחוריי, שהיא נגד המהלך האלוהי עצמו, נגד רצונו יתברך.
איך אנחנו יודעים לזהות שזה
המציאות? זה הלימוד. כל הלימוד נותן לאדם, כן, לדעת אם זה מהלך פרטי או מהלך כללי. בדרך כלל כשזה מהלכים כלליים, אז אין חשש מטעות. כשהמהלכים הם פרטיים, אינדיבידואליים, אז נולד חשש בדבר הזה. לכן כתוב שנדב ואביהו הורו הלכה בפני רבם. כלומר, לא התייעצו עם הזקנים, לא התייעצו עם גדולי ישראל, לא התייעצו, עשו מהלך פרטי אינדיבידואלי של תשוקה. רצו להרגיש מה זה אור, היו באורות. כן, מהלכים כאלה מסוכנים מאוד, גם אם מדובר בגדולי ישראל. זאת אומרת, לרגע אחד, יש איזה מין יציאה מהמסלול הכללי, לצורך חוויה. צריך להיזהר מאוד. וכל עינון עריין, עינון סמכמם ונחש. וכל ענייני העריות קשורים לזכר ולנקבה של הקליפה, שהם נקראים סמכמם ואשתו, הנחש. הוא רוכב עליה. ונחש שהיא בת זוגו. והם המפתים את בני האדם לחתו. כן, אז יש פיתוי, יש משיכה. כמו שהנחש פיתה את חווה, את אדם וחווה, כדי להפיל את העולם למסגרת חיצונית, כבר בתחילת ההיסטוריה. כלומר, להתרחק מהנקודה, נקודת ההשקה בין העולמות. ולגרום לכך שיהיה איחור קל של 6,000 שנה. ותבעין למעבד דינין, ואחר כך מה הם עושים? הם הולכים לתבוע את אותם חוטאים, כי הם בסך הכל שמשים. גם הם עושים את רצון השם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שולט גם בהם. זה לא איזה מציאות שהיא חורגת מהשליטה האלוהית חלילה, אין דבר כזה. אנחנו מאמינים באמונת הייחוד, שאין עוד מלבדו, הוא שולט על הכל, גם על אותן מדרגות. והוא שם את המדרגות האלה במציאות. זה חלק מהמציאות עצמה, כדי לחשל את האדם. כשאדם מצליח להתגבר, אז הוא עובר את המהלכים האלה וקונה את הבניין האמיתי של החיבור. ואם האדם חלילה במקום הדבר הזה הוא נכשל, מה הם עושים? הם הולכים לתת דין וחשבון לפני מי שברא אותם, הקדוש ברוך הוא. אז מה הם הולכים? מגלים לון קדם הוויה, מגלים אותם לפני השם. הם הולכים, הם בעצמם לקדוש ברוך הוא, ואומרים לו, הנה, הצלחנו להפיל את האנשים האלה. אתה ביקשת מאיתנו לעשות מאמצים כדי להכשיל בני אדם. חלילה, הנה הצלחנו. סמך מהם ונחש, הכוחות של הקליפה, זכר ונקבה,
שנמצאים
בכל מקום. כל העולם הזה בנוי מהמציאות יחד איתם, אחרי החטא.
אז החבלה שלהם זה קודם כל בתפיסה שלנו?
מחשבה, דיבור, מעשה, כל המדרגות.
ההתחלה של זה, זה שאתה חושב משהו שהוא לא...
שהוא יוצא, שהוא חורג מהמהלך האלוהי. הקדוש ברוך הוא אומר לך לאכול בתנאים מסוימים ואתה לא אכפת לך, העיקר ששמעת לאכול, לא שמת לב שבאכילה אתה יכול למות. הוא אמר לך לאכול, נכון, אבל הוא הוסיף בתנאי שלא תמות. אם אתה רואה שכשאתה אוכל אתה מת, אל תאכל. רוצה לומר שמקטרגים עליהם לפני הקדוש ברוך הוא עד שניתן להם כוח לשלוט על החוטאים. זה הקדוש ברוך הוא אומר להם, בסדר, זה ואתם לי. עכשיו את הצילום של אותו חטא, של אותם אנשים, הבאתם לי את הסרט, ראיתי את הסרט, מה אתם רוצים עכשיו? אנחנו רוצים שליטה על אותם אנשים שלכם. מהיום, כיוון שהם עושים בעצם את רצונכם שלכם ולא את רצוני, אתם הופכים להיות עבורם כמו אבא ואמא, חס וחלילה. אז עכשיו אתם יכולים לשלוט עליהם, וכיוון שאתם, סמכם ונחש, ניזונים מהעבירות שלהם, אתם תגרמו להם לעוד עבירות. ואז אתם תחיו מאותם עבירות. אם היה עולם בלי אותם עבירות, סמך מם ונחש בפנסיה. אין להם מה לאכול, הם מתים. מייבשים אותם. עצם החיות שלהם, זה אומר שאנשים מקפידים לתת להם אוכל כל יום. בצורות שונות ומשונות. גם בדברים שאתה חושב שאתה עושה מצוות, למשל כשאתה פוחד ממשהו. שאתה לא צריך לפחוד מהדבר הזה. אבל אתה פוחד. והפחד הזה הוא בעצם נתינת אוכל לאותן קליפות. אז אתה זן ומפרנס אותם. ואז כל יום אתה צריך לפחד לפחות 5-10 דקות. או להתעצבן 5-10 דקות. או לכעוס 5-10 דקות. או לדבר לשון הרע 5-10 דקות. או. ובזה אתה בעצם נותן להם אוכל כל רגע. וכל יום הם מבקשים את הקורבן, זה נקרא קורבן התמיד, שלהם.
איפה הסנגוריה של הקדוש ברוך הוא, הרחמים, איפה זה נכנס פה?
זה תמיד נמצא, אבל זה הבחירה של האדם. הבחירה של האדם זה בעצם להקשיב יותר לחוויות העצמיות שלו.
בסדר, הם עכשיו באו הקדוש ברוך הוא, אומרים, תראו את זה ואת זה, עכשיו הוא אומר להם, אוקיי, כאילו נקבל את זה.
לא, יש דין ויש דיין.
עוד יותר מזה למדנו, סליחה, שהזיווג שהביא את אותם אנשים, הוא בעצמו היה בבעיה.
נכון.
והוא גרם להם להיות, למשוך נשמה כזאת וכזאת. עכשיו, מה רוצים מהנשמה הזאת שירדה לפה על ידי ההורים שלו, שהיו במצב כזה וכזה, ועכשיו הוא נמשך לזה בגלל ששורשו כזה.
נכון.
מה רוצים ממנו?
נכון. אז הוא צריך בעצם לעשות טיפול שורש. ואפשר לשנות הכל, גם אם האדם נולד לעולם כזה, למציאות כזאת, למשפחה כזאת, בזיווג כזה. כן.
אבל פה, בגלל שהם הצליחו להפיל אותו, אז בעצם הם מקבלים עוד שליטה
נכון,
עליו.
נכון, אברהם אבינו
נולד. איפה הסיכוי שלו לעשות תיקון, אם כבר בשורשו היה בעיה, ועכשיו עוד בכלל אמרו לו, כך.
אברהם אבינו. דוגמה לתיקון בהצלחה. אני מזכיר לכם שאברהם אבינו נולד מהריות. אבא ואמא שלו היו ביחד, כשאמא שלו הייתה נידה, זה גילוי עריות. אברהם אבינו נולד, לכאורה אין סיכוי, והקדוש ברוך אומר לו, יש סיכוי, צא. צא מכל המזלות שלך, צא מההצטגננות שלך, צא מכל מה שקובע לך מציאות. אז הוא אומר לו, תגיד לי מה לעשות, תכלס, אני לא מבין. אתה צריך לעשות עבודה, אתה צריך לצאת מהמהלך הפרטי הזה, כדי להינצל, אתה צריך להיכנס למהלך כללי. כלומר, אני רוצה ממך אומה. אני לא רוצה ממך איש, בן אדם אינדיבידואלי. אוקיי, איך אני עושה את זה? אתה צריך ללכת לארץ, אשר הרקע. כלומר, גם אם לא נדבר עכשיו על ארץ ישראל, אתה צריך ללכת עכשיו למקום חדש, למציאות חדשה, לכיוון חדש בחיים שלך. אבל אתה יודע שאני תקוע, אני דפוק, מלידה. אני לא יכול להביא ילדים, אני לא יכול... כן, נכון, כאן אתה לא יכול. שם, במציאות החדשה הזאת, שנקראת ארץ, אל הארץ, מלשון רצון, אשר אני אראה כאן. בינתיים אתה בארצך, כלומר ברצונך. לך אל הארץ אשר אני אראה כאן, ושם אתה כבר תשנה את כל המזל שלך. אז יש אפשרות לתקן, ואפילו להוליד אומה כאומת עם ישראל שיצא מאדם כזה שלכאורה אין לו סיכוי, שום סיכוי לכלום. עכשיו דבר יצחק נולד מהורים שאין להם סיכוי בכלל להביא ילדים וכו' וכו'. כל עם ישראל נולד מהדבר הזה. מלך המשיח בעצמו נולד מקלקולים לכאורה בפרט, בפשט. לכן כל המהלך הגאולי דורש עבודה מאוד רצינית. זה בכלל, בהיסטוריה, אבל גם בפרט אצלי. נולדתי עם תכונות מיוחדות, שמה אני אעשה, זה לא תלוי בי. ההורים היו 1, 2, 3. בסדר? היו מה שהיו, הכל בסדר, הכל גם לא בסדר, אבל אתה צריך עכשיו לעשות עבודה, ויש לך אפשרות. אז איך עושים את העבודה הזאת? הרי אני לא אברהם. הוא אומר לך, הזוהר, אתה כן אברהם. לא נאמר לך לך לאברהם, אלא לכל אחד ואחד מאיתנו בכל זמן. במילים אחרות, צא מהפרטיות והפוך להיות עם. ברגע שתהפוך להיות עם, תתחיל לחשוב כעם, תתחיל לתפקד כעם ולא כפרט, עם רצון לקבל לעצמו בלבד, אני מבטיח לך שאתה כבר נכנס למנגנון אחר של תיקון.
עוד משהו אחד, שיש את הניסיון, ואם רק במחשבה, המחשבה שלי לא הייתה שם מתוקנת, אז אם הם הולכים גם, הסמך מן והשני, הולכים גם כשזה רק ברובד של מחשבה?
יש מדרגות כאלה, אדם שחטא במחשבתו, משלם במחשבתו. כלומר, יתנו לו כל מיני פחדים, כל מיני דברים שהם נשארים רק במחשבה.
גם הרגש והמעשה.
וגם ברגש וגם במעשה, או בשלושתם ביחד, או כל אחד לחוד.
ואם קרה לו משהו,
הוא
הצליח להחזיק את עצמו, ולא
להגיב. בסדר, אז הוא יהיה לו מדרגה, תהיה לו חצי, כן? כן, יקבל מכתב, יתחיל לראות מהמכתב הזה, ואחרי 10 דקות הוא יראה שזה לא מכוון אליו. פשוט בדואר טעו, שמו לו את המכתב אצלו, וזה היה של מישהו אחר, הוא לא הסתכל בשם. זה מתקן אותו, זה מנקה אותו. אז 10 דקות האלה של הפחד, הוא התרוקן מדמו, עד שהוא ראה את הכתובת שזה בכלל לא על שמו ולא על שזה, זה לקח לו 10 דקות. כשיש כשהגענו לכפר היה אחד כזה, תמיד ממונה לעשות לנו את הפחדים האלה. כן? כל ערב ראש השנה יש שולח מכתב ממס הכנסה. כן? אתה חייב 365 אלף שקל, זה ממש מכתב כאילו עם הכל, מכתב, ארי כהן. שגע את כל האנשים פה, היה מפחיד את כולם, נותן להם מכתבים עם מעטפה ממס הכנסה, כתב של מס הכנסה, עם הזה דופק לך מכתב, חבל על הזמן, אם בסוף אתה רואה, אחרי רבע שעה שאתה מתחיל להבין, 20 דקות, חצי שעה, שעה, שעה וחצי, שעתיים, כן, שאתה כבר מת, אז הוא, אתה שם לב שזה 365 כנגד כל הימים של השנה, וזה כאילו... יש אנשים שדואגים גם כן, שליחים. ובגינדה התקריאו עריות. לא בטוח שזה קשר, כן, שאפשר לעשות דברים כאלה, כי יש אפילו הלכה שאם למישהו יש משקפיים, אל תיקח לו אותם ותחביא אותם. כי עוגמת הנפש שיש לו לכמה דקות רק כדי לחפש אותם, זה גם לא פשוט. לכן זה נקרא עריות, לכן הקליפות נקראות עריות, בעין, כן? כי ערבה פירושו גילוי. דהיינו שמגלים את החוטאים לפני השם. אני אגלה אותך, אני אגיד אותך לאבא. כן? ואמר, ודא יהיו רזה, וזה סוד הכתוב, וסוד אחר אל תגל. כי גילוי סוד למי שאינו ראוי, לא דבר, גורם אחיזת הקליפה במקום הקודש. צריך להיזהר גם כן, שהתלמידים יהיו ראויים, ולכן צריך לתקן את המידות של התלמידים, ולא רק את השכל שלהם, לקלוט דברים. לכן בכל שיעור צריך להשתנות. צריך לצאת עם הרצון להשתנות ולקנות ערכים שאין לי, שאני רוצה להשתפר בחיים שלי. לא רק ידע. חז וחלילה בקבלה, מי שמקבל חוכמה ואין לו את הכלים, אין לו חסדים, אז זה חוכמה בלי חסדים, זה משיכת אורות, זה מסוכן מאוד. אז תמיד צריך לדאוג למידות. דדע שזה המגלה סוד לאיש אחר, גרים גלות והתגלה בין עממיה. גורם גלות לעצמו וגולה, נגלה, כן, בין העמים בחוץ לארץ. צריך להיזהר מאוד גם מהדבר הזה. לכן, חכמים יזהרו מדבריכם שהתלמידים לא יחובו חובת גלות. כלומר, גם בסגנון הלימוד שלך, אם אתה לא מכוון את הלימוד שלך לתלמיד שידע היטב, בער היטב, היטב, עדק היטב, שמדובר בתורה ארץ ישראלית ולא בתורה שאתה יכול לחיות אותה בכל מקום בעולם. אם הרב לא דואג כל פעם מחדש להזכיר את הדבר הזה, הוא יכול לגרום חס וחלילה גלות ואפילו למשוך תלמידים לחוץ לארץ, ללכת ללמוד שם. הם חושבים שהם הולכים לעשות השתלמות. וכן מן דגלה עריאתה תמן, אותו דבר מי שמגלה עריות, כי שם בין הגויים זה אותו עניין, זה גילוי עריות. אחד מגילויי עריות זה הבעל הגויה. אתמול ניסינו לעשות חשבון במשפחה, כמה נשואים עם יהודיות, מ-25 בני דודים ודודות, שניים בחוץ לארץ, כולם עם גויות. 23 על 25. כן? זה בכל משפחה. אין משפחה בחוץ לארץ שבסדר פסח כמעט חצי או יותר מחצי גויים. מסביב לשולחן. זה לא קורבן פסח. כן? אבל אין מציאות כזאת היום. זה תוצאה של 80% התבוללות, ברוב רחבי העולם, אחרי זה באים ואומרים לך, אנחנו שומרים תורה ומצוות. אתה שותף לשואה שקטה. ולכן, חס וחלילה, יש אחרי זה, כן, מתפלאים איך הוא בא לגויה. הנה, רוצה לומר, רחמנא ליצלן, שבא לגויה. שזה אחד מגילוי העריות, שאסור לבוא לגויה. אנשים חושבים הפוך. אני לא הולך עם יהודיה כדי לא ללכלך אותה, אני מעדיף ללכת עם גויה. כן, נולדים כל מיני סטיגמות. של הצעירים, הם חייבים לצאת עם משהו ביד, כן?
הם גם
חייבים
שזה לא דבר בטלפים,
אם
לא קודם.
הכי איהו, התגלה בין עריין דעינון אלוהים אחרים. כך הוא נגלה בין העריות שהם הקליפות הנקראות אלוהים אחרים. כל הזרע של עם ישראל, זה יכול להיות גם כסף, זה אותו דבר. הרי דמים זה זרע, וזרע זה כסף, זה דמים. גם כן, אדם שמשלם מיסים בחוץ לארץ, הוא בעצם נותן את זרעו לאומה זרה. והם שולטים עליו. הוא אוכל לחם מחוץ לשולחנו של מקום. ומאן דמכסה עליי, ומי שמכסה על העריות, רוצה לומר ששומר את עצמו, כן, מעוון העריות, האחי אי הוא יתכסה ביניו, כך הוא מתכסה ביניהם, שלא יקטרגו עליו. וגינדה הוא בשביל זה נאמר, ולא יגלה כנף אביו, פירוש לא יגרום גלות לשכינה, הנקראת כנף, למי? לזעיר אנפין, שהוא אבא שלו, אבא שבשמיים. אתם זוכרים שאמרנו שיש שתי בחינות של שכינה, האחת שגולה יחד עם הגולים, ואחת שלעולם לא זזה מארץ ישראל, מכותל המערבי. אז מי יוצא לגלות? הזכר שבשכינה, לא הנקבה. הנקבה נשארת בארץ ישראל תמיד. אבל הזכר, כלומר זה אירנפין, גם אצלו זה נקרא שכינה, היא יוצאת ומלווה כל יהודי ויהודי בגלות. אנשים שלא מבינים, הם אומרים איזה כיף. יוצא איתי זה אירנפין, שמירה יש לי בגלות. אתה לא מבין שאתה מושך אותו בכוח לחוץ לארץ. והוא בגללך חייב לגלות הוא בעצמו.
אנחנו אומרים שהזכר לא משתנה. הוא נשאר משתנה.
כן, זה לא עניין של שינוי, זה עניין פשוט של פירוד בין הזכר והנקבה. במקום להיות ביחד בארץ ישראל, אז הזכר הולך. ומה זה אומר שהזכר הולך? זה אומר שהזרע. זרע הולך החוצה, פשוט מאוד.
אתה לא מבין איך שכינה יכולה...
בגלל שהשכינה תלויה בתחתונים. ולכן כשיש מעשים בתחתונים, שהם גורמים חז ושלום פירוק בחבילה העליונה הפנימית, זה אותו דבר. בלי לצאת לחוץ לארץ, כשאדם חוטא, זה אותו דבר, זה יציאה לחול.
הוא יוצא, לא השכינה.
זה אותו דבר, זה נקרא שהוא בעצם פירק את החבילה. ולכן הוא לוקח איתו, הרי איך הוא חוטא? מי חוטא כשאדם חוטא?
הגוף שלו.
איך הגוף יכול לחטוא לבד?
זה העיני כזה חי שלו.
בעצם הנשמה מסתלקת.
לא, החלק העליון מסתלק, אבל יש חלק ששותף בחטא, בעל כוחו. כשאדם גונב, הוא גונב עם הידע שהקדוש ברוך הוא נתן לו.
כן.
יפה. אז הוא השתמש בכוח אלוהי כדי לגנוב. אז מי עכשיו שותף? הוא הכניס כביכול את הקדוש ברוך הוא שותף במעשה השלילי שלו. הוא משתמש בכוחות אלוהים, פשוט מאוד.
שכינה זה כנסת ישראל.
לא, שכינה זה אקט. כמו ריקוד, כמו שחייה. קוראים לזה שכינה.
זה גילוי.
אז זה אותו דבר. כלומר, לקח את העוצמות שיש בקדושה והשתמש בהן לרעה. כל החטאים שאנחנו עושים, אנחנו בעצם גונבים את המלכות מהקדוש ברוך הוא. ולכן בסליחות, ואנחנו אומרים כי המלכות שלך היא. בשמה זאת אומרת והמלכות שלך היא, זה לא מובן מאליו? כן, זה אמור להיות מובן מאליו, אבל לפעמים קורה לך לגנוב את השכינה, את המלכות. אתה לוקח אותה לעצמה.
זה הוא. זה קובץ של כולם, נכון? וקובץ השכינה היא כנגד עם ישראל.
כן, אבל השתמשת בכוח הזה, אתה שייך לעם ישראל, אבל הוצאת את זה החוצה.
והתפרקת.
כן.
אם זה לא אוסף של פרטים, ואם זה כלל, איך בכל זאת אפשר לגעת בזה? אפשר לגעת בגילוי של זה, לא באמת זה.
בסדר, אבל זה אותו דבר. ברגע שגילינו את החלק המגולה, זה נקרא ציבור, אז בציבור יש צדיקים בינוניים ורשעים.
זה בעצם כאילו חידוש של החטא של עץ הדת.
נכון, תמיד.
כל פעם מחדש, זה כאילו אני משתמש בידע, וכיוון שהשתמשתי
בידע... אין חטא אחר. כל החטאים הם אותו חטא. שורשם בחטאו של אדם הראשון. וזה נקרא יציאה מגן עדן. כלומר, יצאת מהחוכמה והבינה העליונים שנקראים עדן וגן. גן יוצא מעדן, להשקות, כן, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. אז לכן השכינה, דגלת בן עממיה בגין חובדה, זוהי השכינה שגלתה בין העמים בשביל עוון העריות. אז מי בעצם גלה? הזרע. כשאדם מוציא זרע לבטלה, מאיפה יוצא הזרע הזה? מהמוח שלו, נכון? לא האיבר מוציא זרע. המוח מוציא זרע. אין קישוי אלא לדעת. הכל במידת דעת. אז מה הוא עשה עכשיו? הוא השתמש בדעתו במדרגות העליונות ביותר כדי לפזר את כל הכוחות שלו לבטלה. אז במקום להיות עזר, כן? הפך להיות זרע. וחז"ל דורשים זה רע. כלומר, פיזור כל הכוחות. וזה נקרא עריות. כמה דעת אמר, כמו שנאמר, ובפשעיכם שולך אימכם. הנה. עכשיו למדנו פה בדיוק שהאימא כאן, לצורך העניין, היא מצד הזכר. כלומר, בגלל הפשעים, האימא, שהיא מדרגה עליונה כבר, גם היא נשלחה מחוץ למקום שלה. שהיא השכינה ששולחה בגלות בפשעיהם של ישראל. יש הרבה פסוקים כאלה, או מאמרי חז"ל, שאנשים לא מבינים. מאז שיצאנו לגלות, שחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא אלא ארבע עמות של הלכה. אז מה אומרים האנשים? אז בוא נלמד רק הלכה. אם אין לו רק זה, אז זה מה שיש. אתם לא מבינים שמדובר כאן בעונש, במרכאות על הקדוש ברוך הוא בכלל, בעצמו. כלומר, בגלל הגלות, השארת את הקדוש ברוך הוא ואת התורה שלו רק בהלכה. תקעת אותו בארבע קירות.
ואתה משמר
ואתה חושב שאתה עושה טוב. אבל אם היית קורא את זה בנימה של בכי, שאתה גורם לקדוש ברוך הוא צמצום כזה בעולם, במקום להתרחב ולהתגדל, להתגדל והתקדש, שמר הבא. כן? זה כאילו מישהו אומר, יצטמק והתקטן שמר הבא. וכולם אומרים אמן.
הדיוק הוא פה ברק. ארבע עמות של הלכה.
אין לו, בלבד. כתוב. אלא ארבע עמות של הלכה בלבד. הוא ממשיך ואומר, וארבעה זמנין גלת שכינתה בגלותה. ארבע פעמים גלתה השכינה. כנגד ארבע אותיות שם הוויה. כן? ארבע גלויות. למה? בגין דעילו ערבה בין ארבע עטוון. לפי שהכניסו את הערבה שהיא הקליפה בין ארבע אותיות השם הוויה שבזירנפי. אתם זוכרים שאפילו גלות מצרים, כתוב בספרים הקדושים, שהיא בגלל מכירת יוסף. עכשיו אתם מבינים מה זה אומר. מה זה מכירת יוסף? מכירת היסוד. מכרת את היסוד, את ספירת היסוד, למקום חיצוני. אז מה אתה מתפלא עכשיו שאתה חייב להיכנס לגלות? כי הרי אתה נמשך אחרי הזרע שאתה בעצמך הולדת. ואתה בא לבאר כלל גדול. ואף על גב דאיתמר כל אילן עריין בספירן ובשמה דהוויה, אף על פי שלמדנו שכל אלו העריות פוגמים בספירות ובשם הוויה, בכל זאת, אבל לאו באטרדיל אלה, אינם פוגמים במקומם שלמעלה בעולם האצילות. למה? כי שם זה אחדות. הרי אין פגם באחדות, אין אפשרות בכלל. אמרנו שכל פגם זה בעצם יציאה מעלמא דייחודה לעלמא דפירודה. במילים רגילות שלנו, מתי אדם חוטא? כשהוא עוזב לרגע אחד, ולו לרגע אחד, את הבחינה של כלל ישראל. ושנייה אחת, דקה אחת הוא חשב אינדיבידואלית. ברגע הזה הוא חשוף לכל מיני עיוותים וחטאים.
מה הייתה הסיבה למכירת יוסף?
זה
ספירות. כאילו מה הם רצו?
פשוט מאוד לקחת
את המליך. הייתה המלאכה של
המלאכה. אבל זה המלאכה של מי? מאיפה זה בא? אם זה בא מלמעלה ואביו שמר את הדבר, יוסף הוא חולם חלומות אלוהים, אבל הם רוצים לשתף את הקדוש ברוך הוא אפילו במחירה שלו. הרי הם עשו בדין ושיתפו אותו. ככה כתוב. שהקדוש ברוך הוא, הם הכניסו אותו אחד מהמניין. אמרו לו, עכשיו אנחנו עושים בדין וגם אתה הקדוש ברוך הוא איתנו. מה זה אומר? שכשאתה חוטא, אתה יכול אפילו בסופו של דבר לגייר את החטא ולחשוב שהקדוש ברוך הוא גם שותף איתך ועשית עכשיו מעשה טוב. זה מה שזה אומר. אתה מכניס את הקדוש ברוך הוא, אתה אומר, לא, זה בסדר גמור, אני כבר בדקתי עם הבוס. אדם מסתדר איך שהוא רוצה בסופו של דבר. התאוות של האדם מושכות כל כך חזק, שבסופו של דבר הוא מוצא היתר לכל מה שהוא עושה.
זה המצרה, כאילו 12 שבטים.
נכון, זה היסוד, לכן זה הכל צריך לרדת עכשיו לגלות, כדי לגאול משם את כל הניצוצות שהלכו לאיבוד.
זה גם לא קשור בגויים.
נכון. זה כי זה, איפה זה יוצא? כשזה יוצא, לאן זה הולך? לאומות העולם. או שזה ישראל או שזה אומות העולם. ישראל זה פנימיות, אומות העולם זה חיצוניות. ככה זה עובד. גם האדם פרטי, כשהוא עושה חטא, הוא נותן כוח לאומות העולם שבו. כשהוא עושה תשובה, הוא חוזר לישראל שבו. ותלוי למי אתה נותן משקל.
איזה נורה צריכה להידלק כשאתה סוטה? ואיזה נורה צריכה להידלק כשאתה...
כשאדם חס וחלילה, אם הוא בנוי בצורה אמיתית, והוא למד, והוא העמיק, והוא... הכל כבר נעשה בצורה טבעית. כלומר, הגוף שלו כבר צריך להרגיש את הדברים. לא צריך שהוא יחשוב. הוא אכל לא כשר, במסעדה לא כשרה, הוא צריך להקים. לבד. לא חשוב בתעודה. מתברר רטרואקטיבית שהתעודה הייתה זיוף. הגוף שלו אמר לו, תוציא את הכל. הריח, אפילו לא אכילה. נכנס למסעדה, הריח צריך להגיד לו, אל תאכל פה. אם החושים שלנו בריאים, ככה זה צריך להיות. זה לא קשר פה. אבל יש תעודה, לא, אני אומר לך, אני מריח. אין דבר כזה. לא, אותו דבר גם לחיצת יד עם מישהו. כן, יש בן אדם שאתה אומר, אני לא, אי אפשר להתקרב אליו. עזור, לא לדבר, לא כלום, אבל לא מתקרבים. או שכן.
כי זה גם סוג של זיווג.
נכון.
אבל מצד אחד יש לנו את המנגנון הזה שכאילו אם אנחנו חוטאים, אנחנו מצרפים את הקדוש ברוך הוא למעשה.
נו. אז בסדר, צריך לדעת מה רצונו. זה בדיוק העניין. רצונו הוא כללי. רצונו הוא כללי. רצונו של הקדוש ברוך הוא זה תורת הכלל, זה תורת ארץ ישראל, תורת הסוד. אם אתה הולך ונותן את הכלים האלה למישהו שמפתח בעולם שלו רק פרט, כלומר הכל אינטרסים אישיים, אז הוא בעצם חורג מכל המציאות הכללית העליונה הזאת. גם באצטלה של תלמיד חכם, חס וחלילה. מה?
כמו
זמרי? כמו זמרי בן סלוקר, נכון. שפנחס בעצם הוא היסוד. הוא התיקון, הוא היסוד, כי הוא בא ומתקן את היסוד הזה. אז לכן שם, בעולם האצילות, כשאדם חוזר לעולם האצילות, הנה עכשיו למשל אנחנו עוסקים בעולם האצילות, זה נקרא לימוד אצילות, הזוהר הקדוש זה לימוד אצילות, זה אמור להכניס אותנו לנישה האמיתית שלנו. גם אם אתה לא מבין את הכל, מה שאתה לומד פה, עצם העיסוק ובדור שלנו במיוחד, על אחת כמה וכמה, שם כתוב לא יגורך רע. הרע לא יכול לגעת בך, כי אתה עוסק בעולם אחד, אחדותי, פנימי, זהותי, כללי. אלא כת שכינתה גלת, אלא שכשהשכינה גלתה בעולמות של בריאה, יצירה ועשייה, זה כבר מחוץ למערכת של עולם האצילות. אז כל יציאה מעולם האצילות זה כבר ברע, בריאה, בחוץ. אחרי זה יצירה, יצר הרע, ועשייה, עשיית החטא. אז כל ספירה נחתו עם אז כל הספירות של זעיר אנפין, חס וחלילה, ירדו עם אבל למה הן יורדות? לשמור אותה מאחיזת החיצונים. אז מצד אחד זה יוצא כדי לשמור, אבל מצד אחד זה יצא. ונתלבשו במתת, ושם מגיע להם קצת פגם. למה? כי זה בחוץ עכשיו. אז יש איזה שליח של המלכות, של עולם האצילות, השליח נקרא המלאך מתת. הוא תחת חסותה של מלכות תאצילות. אז היא שולחת את אותו מלאך מתת כשיש יציאה מעולם האצילות. כלומר ממלכות תאצילות. ואז המלאך הזה הוא משוטט בבריאה, יצירה ועשייה. מחוץ לעולם האצילות. הוא מלווה, אבל מצד שני... ועל כורחו הוא נכנס למערבולת של חוץ, חוץ מלשון חציצה. נכון, הדומיננטיות שלו זה בעולם היצירה, אבל הוא יוצא מבריאה. ברגע שאתה יוצא מבריאה, הירידה היא מאוד מאוד קלה. ירדת פעם במדרגות בבית מלון בשבת, כמה לקח לך לרדת? דקה. כל הזאת, תעלה, ייקח לך חצי שעה. אז הירידה היא מאוד מאוד קלה. ולת פירודה בא ובין עשר ספירן, אבל בעולם האצילות אין פירוד בין השכינה ובין עשר הספירות. שזה עיר הנביא. כי זה עולם האצילות. לכן כל הזמן צריך לדאוג להיות בעולם האצילות. פירושו של דבר, להיות בעולם אחד, לעשות את הרצון של האחד הזה ולהבין שהכל אחד. שאין מדרגה שיוצאת מתחת רשותו יתברך. ההבנה הזאת היא הבנה של תורה שלמה. למשל, היה קשה לנו בזמן הגלות לחשוב שהקדוש ברוך הוא נמצא בחומר. איפה מיקמנו את הקדוש ברוך הוא במשך 2000 שנות גלות? רק ברוח. אז הפכת להיות רוחני. כמו באיראן. שם יש הרבה רוחני. ברגע שאתה חוזר לארץ ישראל, הסוויץ' הכי קשה ליישם אותו, זה להבין שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל. הוא לא פחות ברא את הגוף מאשר ברא את הנשמה. כן, לא מזמן עוד היה לי ויכוח עם בן אדם בבית וגן, שיעור שנתתי שם. כן, הגוף זה... אז אם הגוף זה אז גם ארץ ישראל זה הגוף הלאומי הזה. אותו דבר, זה אותו דבר. אתה לא צריך את הגוף הזה, הרי אתה לא צריך את הגוף כשאתה אדם דתי. זה לא נכון. אתה לא צריך את הגוף, אז בוא נוריד את כל מה שנקרא גוף. האישה, זבל. זה גוף, אשתו כגופו. ארץ ישראל, לזבל. כי זה הגוף. הגוף, לזבל. אז איפה אתה מתעסק? בנשמה.
אז איך הם מתמודדים המשפטים לתתר פנימים ואחותו בכל משלה? איך אולי הם מדלגים?
כי לעיקר הם יקחו את העיקר. אני אגיד, כן, בסדר, אבל זה לא... העיקר זה הנשמה, העיקר זה אחרי המוות. כשניפגש עם הקדוש ברוך הוא אחרי המוות. ואני אומר לו, לא המתים יהיה הללויה. כן? עד שאחד אמר לי, כן, מסטרסבור בצרפת. אבל מי שיצא ממצרים זה בכלל לא אנחנו. זה בכלל לא קשור אלינו. אדם דתי שלומד בישיבה, כן. זה לא אותה היסטוריה. אנחנו לא הצאצאים של אלו שיצאו ממצרים. זה סיפור אחר לגמרי. הם, היה להם מצווה לצאת ממצרים, אנחנו לא.
הוא משורש
נשמתם.
איך
כן.
הוא
אומר
לדבר כזה?
וכד נחתו וכשירדו זון לעולמות ביה, כלומר בריאה, יצירה ועשייה, זו ירידה, זה גלות, זה מוות, כן? לצאת זה למות. הרי לצאת מארץ ישראל זה נקרא מוות. זה ככה כתוב בנביא, יחזקאל. כל מי שגר בחוץ לארץ, דומה כמי שאין לו אלוה, כעובד עבודה זרה בטהרה, כל הקהילות בחוץ לארץ נקראות קברים, בית קברות. איך אתה מתמודד עם זה? תגיד לי. יש לך דברי נביא, שזה דבריו של הקדוש ברוך הוא. והעליתי אתכם מקברותיכם, אז אתה חי בקבר. אז יש כתות כאלה, בת קי. כולם גרים שם עם, עם המתים שם. אחרי זה מפתח כת השטן וכל הדברים האלה. זה אנשים שהולכים ויונקים מבתי קברות. אז אותו דבר. לינוק מהגלות ולחיות בגלות כיהודי, זה לינוק את הכוח שלך, חס ושלום, מכוחות חיצוניים. אז איך תמצא לזה פטנט? אז כל בתי כנסת וכל הישיבות, זה בחינת ארץ ישראל. אז הם מוצאים כל מיני פטנטים כדי להשאיר אותך שם. בגלל שגם בארץ ישראל אנחנו צריכים, זה, עכשיו צריכים לעשות את העבודה. כל מה שעשינו בחוץ זה היה רק בגדר של הציבי לך ציונים. עכשיו אנחנו באולימפיאדה באמת. עכשיו אנחנו לא התאמנו לריק.
מציאות כל כך עבר שאין את ההרגש
הזה. אז צריך לי לדעת כל הזמן איפה אני נמצא, כן? לדעת את מקומו. לכן התלבשו בשיט יומין דחול, אז שם בחול, התלבשו בששת ימי החול. לכן זה נקרא חול. שהם שיט ענפין, שישה ענפים, כלומר בזעיר אנפין. דהיינו שש ספירות של מתת שהוא שולט על ידי וו קצוות דזון בששת ימי החול. הוא מנהיג את העולם על ידם. הוא מפרש חסד ביומה קדמה. אז איך הוא מנהיג? אז ככה, כן. כל יום בשבוע זה מונהג על ידי ספירה אחת. יום ראשון בשבוע על ידי ספירת החסד. אז החסד שולט ביום הראשון. גבורה ביומה תניאנה. גבורה זה כל יום שני, כל שבוע. זה גבורה. יום שלישי בשבוע, תמיד. עמודה דאמצעיתה ביומת אליטאה. אז התפארת בעמוד האמצעי שולט ביום השלישי. תלת ספירן, תניינין, שלוש ספירות השניות, החלקים השניים של שלוש, כי זה שלוש ועוד שלוש, זה שש בסך הכל. אז זה נצח הוד יסוד, אותו דבר. כלומר, רביעי
נצח.
נצח, חמישי הוד, שישי יסוד. בסדר? זה מה ששולט באותו יום, זה הדומיננטיות של אותו יום. ואתה צריך לדעת שיש בעצם הנהגה של ספירה כזאת ביום כזה, ולדעת שהוא בעצם הדומיננטי באותו יום. ומה אני עושה עם זה? אוקיי? אז לכן רביעה, חמשה ושיטיתה, נצח השולט ביום רביעי, הוד שולט ביום חמישי, יסוד שולט ביום השישי. לכן אנחנו לומדים עכשיו בזוהר הקדוש, כי אנחנו עכשיו ביום השישי שבו שולטת ספירת היסוד, שהיא בעצם מחברת בין כל העולמות ובין המציאות. זה הזוהר. הזוהר שישי. אנחנו עכשיו ביום שישי.
הוא כתב פה השישי.
נכון.
אמרת כשזה עם ה, זה כבר שבת.
נכון.
כשזה בי, זה שישי.
לא, לא אמרתי שזה שבת. אמרתי שזה יום של נתינת התורה שהייתה בשבת. לא להתבלבל. בסדר? השישי בסיוון. זה אותו עניין. זאת אומרת שאני עכשיו, בין חמישי לשישי, הלילה הזה, מי שולט? ספירת היסוד. אז מה אני אמור לעשות בלימוד הזה? מה אנחנו באים ללמוד? חיבור שמיים וארץ. זהו. אני צריך לצאת ולהיות מוכן מה? שכל השישה ימים שעברו עליי, איפה הם משפחים? בשבת. אז אני אמור עכשיו לגלות את כל הכוח הזה, את כל העוצמה שהייתה לי בימות השבוע, בשבת הזו. ואז בשבת אני מקבל כוחות. אני נכנס עם כוחות, ושם אני מקבל עוד יותר כוח, כי נכנסתי כבר עם כוח גדול, עם כלי גדול, כלי קיבול. אז אני מתעצם עוד יותר בשבת, ואני שופך את השבת על כל שישה ימים הבאים. ואז כל הזמן אני הולך ובעצם באיזה מין גרף שעולה כל הזמן.
אין לנו הרב מנגנון הלכתי או במרכאות טקסי שאומר לנו ביום ראשון תתעסקו במנגנוני חסד וביום שני במנגנוני גבורה.
כן, יש.
איזה מלאכות, איזה מצוות שקשורות ליום או...
אז יש בקבלה, הקבלה עוסקת בדבר הזה.
כדי לפתח את המנגנונים כן, האלה.
הקבלה עוסקת.
לחמש את עצמי ב...
נכון. אז הקבלה אומרת לך שבאמת ביום הראשון בשבוע אתה צריך להיות בהשפעה גדולה. ביום השני אתה צריך לתת גבולות. יום שלישי כל ישראלי בינוני אומר לך פעמיים כי טוב.
זה המקסימום שמסוגלים בינתיים.
בסדר.
אז בעצם כאילו אם עכשיו אני מתרגל את זה במונחים של הגשמים ושל הימים, כאילו אני נגיד בעבודה שלי. אם ביום ראשון אני בכיתה ומלמד, ביום שני אני בקליניקה שזה מסגרת סגורה, ביום שלישי אני עם קבוצות שזה יותר, אז זה ממש כאילו על פי הדעת הדברים האלו. שאפשר לתרגם את זה ממש בצורה.
ואתה יכול לתרגם את זה במערכת אמיתית ולדעת, לתת גבולות לדברים. אתה מתחיל את השבוע בהשפעה גדולה. למחרת אתה בא, אתה אומר טוב, אתמול היינו...
אתמול היה טוב,
עכשיו אנחנו נותנים גבולות לכל מה שאמרנו אתמול. אבל למה אתה לא מתחיל בגבול? כי אם היית מתחיל בגבול, היית נשאר בגבול. אז קודם כל אומרים לך, תיתן. אתה אדם של נתינה, קודם כל. עולם חסד ייבנה. אחרי זה תיתן גבולות לאותו חסד כדי שהוא כן יתקבל אצל המקבל. כי אם אתה נותן משהו שהשני לא יכול לקבל, זה גם זרע לבטלה. לכן לא זורקים מהפה, כן, כל מה שבא לך. אתה צריך לדעת מתי אתה מדבר, מתי אתה שותק, מה אתה אומר. לא, יש לי אמת, אני חייב להגיד אותה. לא. אנשים, זה ביטוי, הפך להיות ביטוי. אני חייב להגיד משהו. אני חייבת להגיד משהו. אתה שומע את זה ברדיו, נכון? ואמר עוד, כי בעת שהשכינה בגלות, אז יש עלייה. יש עליה, סליחה, השגחה מלמעלה בכל פרצופי הצילות והם נרמזים במעשה בראשית. וזה שאמר, ועשר אמירן, כן? עשרה מאמרות של מעשה בראשית. דה יוד אבא, הם כנגד יוד של השם הוויה שבאבא. לכן הגמטריה של האות הראשונה זה עשר. שהוא אמר את כל העשרה מאמרות לאמא. הוא אמר לה, ואז ברגע שהוא אמר לה, ויהי. ככה זה עובד. חמש אור דה האימה, חמש פעמים מילה אור בבראשית, זה בעצם כבר שייכים להא הראשונה, לאימא. נכון? יש אחרי היוד, יש ה. זאת אומרת שגילוי האור, יציאת האור, האור פירושו הערה, הערה פירושו לימוד, אור ראיתה. אני מורה. איך אתה מורה? על ידי חלק נוקבי, כלומר מי שאין לו חוש נקבה מפותח, אינו יכול ואינו מסוגל להורות. כי הוא לא מסוגל להרות, להיכנס להיריון. אז רק אדם שהחלק הנוקבי שלו מפותח דיו, יכול ללמד. מי שהחלק הזכרי שבו דומיננטי, אבל אין לו גם את החלק הנוקבי שמתרגם את כל הידיעות שלו לדיבורים, אז הוא יישאר במובנים שלא יובנו על ידי מי שאמור לקבל. לכן הקדוש ברוך הוא בעצמו נותן לנו את הכוח הזה, את האפשרות הזאת, את הלימוד הזה. היוד שלו היא כל כך זכרית שאין לנו אפשרות לגעת בה. אז מה הוא עושה? מיד ה. איך זה מופיע ה הראשונה, שהיא כבר אימא, היא נקבה? 5 פעמים המילה אור. במעשה בראשית. שהיא הוציאה את האור, אחרי זה שיט זימנין טוב, אחרי זה כתוב 6 פעמים טוב. זה בעצם האות הבא, האות וו. הרי אנחנו כותבים עכשיו יוד, כבב, כה. אז יש לך את היוד, שזה בעצם 10 מאמרות בהם נברא העולם, ויומר, 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 פלוס בראשית עצמו, שזה מאמר, יוצא לך 10. אחרי זה יש לך ה פעמים אור, אחרי זה יש לך 6 כנגד הוו של שם הוויה, טוב. פעמים טוב, בכל ימי החול, ויר אלוהים כי טוב, ויר אלוהים כי טוב, 6 פעמים טוב מוזכרים ב6 ימים, בשני לא כתוב אז בשלישי הוסיפו פעמיים, לכן אומרים פעמיים כי טוב, אבל בסך הכל יוצא לך 6. אז הם כנגד וו של שם הוויה, ואחרי זה כתוב השישי, האחרונה. בדיוק.
זה אומר שהגבורות בלי תפארת לא יכול להיות טוב?
הגבורות בלי תפארת.
אם בשני לא כתוב טוב ובשלישי כתוב פעמיים, והשלישי זה תפארת.
נכון.
והשני זה גבורות. נכון. אז השני בלי תפארת לא יכול להיות טוב?
השני בלי תפארת לא יהיה טוב, נכון. השני בלי תפארת הוא גבורה. וגם חסד בלי תפארת הוא יכול להיות טוב.
כן, אבל ביום הראשון כתוב טוב.
אז מה?
ביום השני לא כתוב. ביום השלישי כתוב פעמיים.
נכון.
אז למה ביום השני לא כתוב?
כי זה הגבורות, הקדוש ברוך הוא רצה שהעולם לא יהיה בדומיננטיות של גבורות.
לכן.
אז הוא כיסה את זה, וביום השלישי הוא חייב לאזן את זה.
אבל בחסד כן כתוב, אז כאילו, אפשר חסד בלי, כביכול, אם רק ביום השני לא כתוב, זה אומר שיש בעיה אך ורק בעניין הזה של הגבורות לבד.
גם חסד לבד יש בעיה.
אבל שם כתוב טוב.
אז מה? גם אם כתוב טוב,
לא מסתדר לי שכאילו במקום אחד לא כתוב ובשאר המקומות כתוב.
עובדה שאתה מתפלל בעמידה ואתה אומר גומל חסדים.
עובדה.
טובים. אז מה, יש חסדים רעים?
כן.
אז הנה, עובדה. אז גם החסד, גם הטוב שאתה קורא לזה טוב, זה יכול להיות טוב, אבל זה מסוכן בגלל שאין לו גבולות. אבל אתה לא אומר לי טוב בגבורות. היית צריך להגיד לי טוב. אז בסדר, אני משלים את זה בתפארת, כי אני רוצה לחסות קצת, כדי לשמור על העולם שלא ילך לאיבוד. בסדר? אז הקדוש ברוך הוא יש לו כיוון. הוא לא מחסל בעצמו, הוא לא מחבל בעצמו בעולמו. אז הוא נותן עולם, והוא מחסה מה שצריך לחסות, כדי לא לתת תגבורת. וזה מה זה, מה מלמד אותי זה הדבר הזה? מה אכפת לי? גם אני, אותו דבר בחיים. אני לא צריך להזכיר את הטוב שבגבורות שלי. אני אמנם צריך לתת גבולות לדברים, אבל אני לא צריך כן, לתפוס את זה כוואו. כי אחרי זה אני אהפוך להיות רק דינים, 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 דינים.